אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל. יאללה עריות! יאללה עריות! הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא.
יאללה עריות!
עם רותם פופקו וחברים.
שלום לכולם, היום אנחנו בתוכנית קומנדו, ואנחנו נדבר עם לוחם וצלף בקומנדו, אז בוא תציג את עצמך.
טוב, קודם כל, נעים מאוד, מתרגש להיות פה. אני עידו, אני בן 27, גר היום בתל אביב, שירתתי במגלן במשך 4 שנים. זהו, הייתי ב... סדיר שלי בעצם שנה וחצי של מסלול, אחר כך לוחם עוד שנה וחצי, אחר כך גם שירות קבע. זהו, והיום אני פה, זה ככה בקצרה עליי, לשירות הצבאי.
אז בואו נספר לכם על מגלן. מגלן זה יחידה שהוקמה ב-1986 ומתמחה בהשמדת מטרות, איכות בעומק שדה הקרב ובסירת מודיעין. בחרו את השם מגלן כי זה מדובר בציפור שהייתה מאוד נדירה בארץ, אבל נקלטה והחלה בכוננות פה. היא הצליחה להסתגל לחיים פה ובעצם להשתלב במדינה צומחת, ובנוסף יש לה יכולת להסתוות ולהיות צנועה. ומצד שני לדעת למצוא מזון ולא לחשוש, גם אם יש נוכחות של אנשים בסמוך לה, כלומר כמו אופי של מגלן. אז בוא נדבר על מגלן. כמה זמן שירתת ומה זה דורש בעצם להיות ביחידה מיוחדת כמו מגלן?
אז כמו שאמרתי, שירתי במגלן במשך 4 שנים, ואני חושב ש... כששואלים מה דורש להיות לוחם במגלן, אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, אולי הכי משמעותי בתוך היחידה, זה הסיפור של הצוות. כל העבודה של היחידה היא בעצם קורית במסגרת של צוותים, והצוות הוא דבר מאוד מאוד חזק, הסיפור של הקבוצה. לכל אחד בתוך הצוות יש תפקיד ספציפי במבנה של היחידה, ובעצם זה איזשהו מערך שלם שאי אפשר לעבוד בלי כל אחד מהחלקים שלו. אז זה דבר אחד. זה רגע, נראה לי נפתח עם זה, יש עוד דברים שהיית רוצה לדעת ספציפית.
היית מוכן לפני הגיוס לכל עניין של הצוות או שבכלל לא?
אז אני יכול להגיד שאני ברמה האישית, כשגדלתי לפני הצבא, הייתי בענף ספורט שהוא יחסית אינדיבידואלי, יחידני, וזה היה די זר לי, כל הסיפור של הצוות. גדלתי על הסיפור של פשוט להגיע ראשון כמה שיותר מהר, ובהתחלה זה היה קצת שוק. לפני הצבא עשיתי בעצם חצי שנה בתנועה שנקראת חמש אצבעות, שהיום אני גם עובד שם, ושם קיבלתי איזשהו כיוון לדבר הזה שנקרא צוות, ולאט לאט בנינו את הדבר הזה, והיום באמת חברי צוות שלי הם החברים הכי טובים שלי בעולם, וזה באמת חלק בלתי נפרד ממני.
אתה חושב שיצאת עם ערכים מסוימים ממגלן ובעיקר מחמש אצבעות?
אז לגמרי, גם בתור מתאמן בחמש, גם היום בתור איש צוות בחמש, ולגמרי גם ממגלן. אני חושב ששני המקומות האלה הם שתי תחנות שבהרבה מובנים עיצבו את מי שאני היום ואת הדמות של מי שאני היום, ואני חושב ש... בסוף זה לא הסיפור האם זה בהכרח ערך כזה או אחר כמו האנשים שאתה עושה את זה איתם. אתה יכול לדבר הרבה על ערכים לבד, אבל ברגע שכמו שאמרתי אתה עושה את זה כחלק ממשהו שהוא טיפה יותר גדול, אז זה תופס משמעות אחרת. ואפשר לדבר על המון דברים, על הסיפור של מצוינות, על זה שגיליתי על עצמי במהלך השירות דברים שלא חשבתי שאני מסוגל לעשות. 15% מהם, אני זוכר את עצמי שאנחנו יוצאים אחרי שבוע מטורף במסלול, הצוות לאיזה בר בתל אביב, אתה מרגיש שאי אפשר לנצח אותך, כי עשית באמת דבר מטורף. זהו, ויש עוד כל כך הרבה ערכים שאפשר לדבר עליהם, אבל זה ככה טעימה קטנה.
כיוונת למגלן או ליחידה אחרת?
אז אני ממש כשהייתי ילד גדלתי בצמוד לבסיס של סיירת מטכ"ל, ותמיד ראיתי את הלוחמים שם עושים ריצות כזה על הגדר. בתור ילד אבא שלי מספר שהייתי צועק להם כזה, והחלום שלי היה להגיע לסיירת מטכ"ל. בעצם עשיתי את הגיבוש, סיימתי אותו ולא עברתי, ובאותה תקופה בעצם מי שסיים את הגיבוש ולא עבר קיבל רעיונות למגלן ולאגוז. זהו, מאותו רגע שבעצם לא עברתי לסרט מטכ"ל, אז רציתי להגיע למגלן באמת, אבל החלום בתור ילד היה להגיע לסרט מטכ"ל.
מה ההבדל בין יחידות אחרות מיוחדות ויחידות קומנדו למגלנה?
שאלה יפה. האמת, קודם כל אני אגיד שאני לא מספיק מכיר יחידות אחרות, כי לא הייתי בהן. אני יכול לדבר רק על מה מגלן כן, ולא על מה יותר או פחות מיחידות אחרות. אני יכול להגיד שמגלן, הדבר שאולי הכי מאפיין את היחידה, זה הסיפור, המונח הזה תפס נוכחות גדולה בשנתיים האחרונות במדינה, המונח הזה של אינני, שזה אומר, אם צריך אותי, שם אני אהיה. לא משנה אם זה בצפון, בדרום, במצרים, בעזה, בסוריה, בלבנון. וזה האופי של היחידה, יודעת לעשות הרבה מאוד דברים, סל מאוד גדול של יכולות, ובאמת לדעת להתאים את עצמה בצורה יחסית מהירה, וראו את זה לאורך השנתיים האחרונות בצורה מדהימה.
מה היה הפקל שלך?
אז אני הייתי צלף, כמו שנראה לי אמרת גם בפתיחה, יחד עם לאורך המסלול היו לי עוד כל מיני פקלים יותר ספציפיים ליחידה בתוך הצוות, אבל בשנה וחצי האחרונות של השירות שלי באמת הייתי בצוות צלפים, שם שירתתי, עשיתי את מרבית השירות שלי גם.
זה שאלה ששאלו אותי הרבה, מה לדעתך דורש להיות צלף?
מעניין. אז אני חושב שכנראה שאם תשאל בן אדם ממוצע מה הדבר שהכי חשוב בלהיות צלף, מה הוא יענה לך?
ידיים מציבות.
ידיים מציבות ולדעת לראות טוב בנשק. אז אני יכול להגיד לך שאני היום בתור בן אדם שממיין לצוות צלפים, הדבר האחרון שאני מחפש זה מישהו שיורה טוב בנשק שלו. כנראה שאם בן אדם יתגייס למגלן, הוא יודע לראות בנשק. הסיפור זה הרבה יותר אופי מאשר יכולת, ואם אני רגע בוחר שלושה עקרונות מרכזיים או ערכים מרכזיים, תכונות אופי שהייתי מחפש בבן אדם שאני ממיין לצוות צלפים, אחד זה בן אדם שיודע לעבוד כחלק מצוות, כחלק מחוליה. הצלפים תמיד תמיד עובדים ברביעות. שני מאתרים, שזה בעצם אנשים שאחראים על הכוונה, על רוח, על כל הסיפור הפיקודי, ושני צלפים, שהם עם הנשקים. ובגלל שהעבודה היא לאורך כמות שעות שהיא יחסית גבוהה בתוך עמדה, אז צריך באמת לדעת להיות חבר, אחרת משתגעים וקשה מאוד להסתדר. הדבר השני זה הסיפור של קור רוח. בסוף אתה נמצא, כמו שאמרתי, הרבה שעות, ובסוף אתה מחכה לשנייה אחת שאתה צריך להיות בה הכי חד שיש, וזה הסיפור של לדעת בנקודה הזאת לנשום עמוק ולעשות את הפעולה בצורה הכי טובה שיש. ודבר שלישי זה כל הסיפור של מקצוענות, יסודיות, לעשות את הדברים ברמה הכי גבוהה שיש. אני יכול לספר לך על נשק צלפים שמנקים אותו בערך כל יום, וזה לשבת ולנקות את הנשק שעה וחצי עד שבאמת הכל יוצא, עד שאפשר לראות את הפרצוף.
אני מנחש שזה לא כזה כיף.
כן, זה לא כזה כיף, זה עבודה כנראה כמו לנקות את החדרים אצלכם, לא יותר מדי סקסי, אבל זה חלק מהעניין. אתה מבין שבסוף זה משרת את הדברים הגדולים, אז זה השלושה דברים.
האם לדעתך יש פקלים בצה"ל בכללי שיותר רלוונטיים ופחות רלוונטיים?
תסביר לי רגע מה הכוונה יותר ופחות רלוונטי.
לדוגמה, פקל צלף, נגיד יותר טוב מפקל נגב, האם לדעתך יש פקלים ופקלים?
אז אני יכול להגיד לך שאני בתור מלשב, חשבתי בגלל שאח שלי היה נגביסט, שנגב זה הכי טוב. ויש אחד אחר שאח שלו או אבא שלו היה מגיסט, אז הוא חושב שמג הכי טוב. בסוף אין סיפור של יותר או פחות, כי לכל אחד מהפקלים יש תפקיד בלחימה, אחרת לא היה אותו. לצורך העניין נגב, התפקיד שלו הוא הרבה יותר לתת אש היא מהירה, בזמן יחסית קצר, זה נשק שהוא אוטומטי, לעומת צלף, שהפגיעה היא יותר לרחוק, אבל כדור אחד. ואני יכול להגיד לך שיש פקלים שאני יותר מתחבר אליהם, בגלל זה הלכתי לצוות צלפים, אבל אני לא יכול להגיד שיש משהו שהוא יותר חשוב ממשהו אחר.
מה זה דורש להיות ביחידה מיוחדת וקומנדו, או מה היחידות שלכם מחפשות בעצם?
אז אני חושב שאחד זה מאוד קשור לדברים שדיברתי על מה מחפשים בבן אדם לצוות צלפים. אני חושב שבסוף הרבה מלשבים, מתאמנים שאני פוגש ביום יום שלי, חושבים שמה שמחפשים זה רמבואים כאלה, שיש להם כושר גופני מטורף, עושים לא יודע מה, 9 דקות ל-3,000, וסכין בין השיניים, ורק כל היום רואים נשקים בטיק טוק ובאינסטגרם. זה לא המציאות. בסוף, כמו שאמרתי, הכושר הוא כלי מדהים כדי לחשוף דברים אחרים, אבל מחפשים אופי. ואופי של בן אדם שנמצא ביחידה מיוחדת, זה מאוד מאוד משתנה, כי יש, אני יכול להביא לך, לי היו בצוות 23 חבר'ה יחד איתי, שכל אחד מהם מאוד שונה אחד מהשני. אם אני מנסה רגע לחבר את הקו המחבר, אז אחד, עוד פעם, אנשים שמבינים שהם חלק מקבוצה, שהם לא כל הסיפור. שתיים, זה יכולת של התמודדות, אפשר לקרוא לזה איתנות הרבה פעמים בצבא, לא להירתע מקושי, אלא להבין שזה משהו שהוא עובר, אפשר להתקדם ממנו. זה דבר שני. זהו, ודבר שלישי זה באמת כל הסיפור של המקצועיות, כי זה גם חלק מהסיפור. איך אני יודע לעשות דברים מסוימים באמת ברמה גבוהה, כי זה בסוף מה שמייחד את מגלן לצורך העניין, מיחידות אחרות שהן לא יחידות מיוחדות, אין להם אנשים פחות טובים, אלא פשוט מתמקצעים במשהו יותר ספציפי במגלן, אז באמת גם הסיפור המקצועי הוא חשוב. זה מבחינתי.
היה דבר שלא ציפית לו שהגעת לתפקיד?
בצבא?
בכללי.
אני חושב שהשאלה הנכונה היא אם היה משהו שכן ציפיתי לו. כי היו מעט מאוד דברים שציפיתי להם, לאורך השנה וחצי האלה של המסלול וגם בכללי של השירות. אני יכול להגיד שהחוויה של השירות שלי, אם היית שואל אותי כנראה יום לפני הגיוס שלי, הייתי מתאר לך דבר שונה לחלוטין, ולא הייתי משנה שום דבר בסנטימטר. כאילו אני שלם על כל יום שהיה לי לאורך כל 4 שנים האלה. ואני יכול להגיד לך שמה שכן הייתי עושה, אם הייתי לפני הצבא, כי אנחנו בסוף מדברים פה לחבר שהם מלשבים, זה יותר שומע חבר שהיו במקום שאני הולך אליו. יושב עם חבר שהיו במגלן וקצת שומע מהם לא רק על היחידה, אלא גם על החוויה שלהם. כי הרבה פעמים הנטייה היא ללכת לשאול מה המגלן עושים ומה זה, ואני אומר, כמו שאתה שואל אותי פה על החוויות האישיות שלי מהשירות, זה משהו שאני הייתי רוצה לעשות יותר, אם הייתי חוזר אחורה, כדי להגיע יותר מוכן.
האם היה אירוע שלא נתפס לך בראש, שלא אמנת שאתה חלק ממנו?
וואו, אז קודם כל, לא דיברנו עדיין, אבל אני מניח שנגיע לשנתיים האחרונות.
ברור.
אני יכול להגיד שיש אין ספור אירועים, גם מבצעיים וגם אגב לא מבצעיים, של אני יכול לספר לך על השבוע הניווטים האחרון שלנו שאנחנו הולכים בו ב5 ימים 180 קילומטר. לא חשבתי שאני אצליח לעשות משהו כזה בחיים שלי, בטח לא עם המשקל והקושי ולנווט גם תוך כדי בתוך כל הסיפור הזה, ובסוף הצלחתי לעשות את זה. אם אני מסמן רגע אחד, אז אני חושב שבשבוע האחרון של המסלול, קוראים לשבוע מסכם מסלול, אז בעצם הולכים במקום מסוים בדרום, ומגיעים לאיזשהו הר שבו אמורים לעלות ובעצם לקבל את הסיכה של מגלן, ואחרי שנה וחצי של מסלול אנחנו מגיעים להר הזה, רואים אותו מול העיניים שלנו, ובאותו רגע המ"פ תופס אותנו למעגל ואומר לנו, חבר'ה, לא סיימנו את השבוע, יש לכם עוד יום שלם, ועכשיו אתם הולכים ללכת 25 קילומטר לכל כיוון ביום הזה, ובסוף ה-50 קילומטר האלה, ב-24 שעות, הם הולכים לעלות ולסיים את המסלול. באותו רגע אני יכול להגיד לך שאמרתי, איך אני עושה את הדבר הזה, אחרי שהלכנו לאורך ה5 ימים שהגיעו עד אז, מאות קילומטרים, ובסוף סיימנו את זה יחד, עוד פעם, הסיפור של הצוות. זה משהו שאם אני מסמן רגע דבר אחד מהמסלול, זה משהו בלתי נשכח.
אם כבר הזכרת את השנתיים האחרונות, איפה השביל העשירי תפס אותך?
אז אני בשביל העשירי חייב להגיד שבזעקה הראשונה לא התעוררתי, ישנתי לא בבית, ואבא שלי התקשר אליי, אמר לי, אתה רואה כזה מה קורה, הזעקות, אמרתי לו, לא, האמת שלא התעוררתי, מיד הגעתי הביתה, פותחים טלוויזיה ורואים את הסרטונים של הטנדרים מסדרות שכולם מכירים, ובאותו רגע אני יחד עם עוד 15 חברי צוות שלי, מהצוות מילואים שאנחנו עושים מילואים במגלן, מבינים שקורה פה משהו אחר, יוצאים ליחידה, עד אם אני לא טועה שעה 10 בבוקר כבר כל ה-15 חבר'ה היו ביחידה, היו חבר'ה שהיו בחול באותו זמן וכבר התחילו להזמין טיסות חזרה, באמת כולם הבינו את גודל השעה והבינו שהם צריכים להגיע כמה שיותר מהר. כשהגענו ליחידה אז באמת התארגנו, היה בגלל שאנחנו מילואים ניקים אז אין לנו ציוד שהוא שלנו, אין לנו נשקים שיושבים ומחכים לנו, אלא אנחנו צריכים להוציא את הנשקים מהנשקייה, וכל הפרוצדורה הזאת לקחה כמה שעות. הגענו בעצם לעוטף ביום שישי אחרי צהריים, הגענו ליישוב שקוראים לו סעד, שזה ממש צמוד לנחל עוז וכפר עזה. סעד הוא יישוב שספציפית שם לא בוצע חדירה של מחבלים למזלנו, אבל ככה היינו באמת צמודים לכפר עזה ונחל עוז ששם היו חדירות, ככה שהשטח היה מאוד מאוד ער לאורך השלושה ימים האלה, והשלושה ימים הראשונים עד העשירי לעשירי, שבעצם יחסית תפסו שליטה על מה שקורה בעוטף, חזרנו ליחידה לנועל קרב ואז התחלנו להתגלגל לתוך המלחמה.
בנסיעה לשם, לעוטף או ליחידה, מה עבר לך בראש?
וואו. אני חושב ש... קודם כל, לא עובר יותר מדי דברים בראש. אתה סוג של נכנס למוד כזה של... כמו נהג פורמולה אחת, טייס קרב, של אתה אומר, אוקיי, יש את הבית שהוא נמצא שם, כרגע צריך לשים אותו בצד, כי אני באמת חושב שבסיטואציות הקיצוניות שהיינו נמצאים בהן, כשאתה חושב על הבית אתה לא יכול לתפקד, אז אתה צריך שנייה לשים את זה על הולד, שם את הטלפון בצד, מעבר לעדכונים בוויינט לראות מה קורה, אז משתדל פחות לדבר עם הודעות עם אנשים מבחוץ, אלא שנייה להתמקד בדבר הזה, ובסוף הרבה פעמים אתה לא מבין לאורך השירות או לאורך המסלול שהדברים שאתה עושה מכינים אותך בסוף לרגעים האלה. ואני יכול להגיד שבהרבה סיטואציות, גם בשביעי אבל גם לאורך כל השנתיים האלה, הרבה פעמים גם אני וגם חברים שלי לצוות ולפלגה הופתענו מכמה בסוף הסיפור של האימונים הכין אותנו בדיוק לסיטואציות שאותן פגשנו. וזה באמת, קודם כל זה נותן הרבה ביטחון בצבא, בחנות, במסלול, והרבה פעמים הדברים קורים מסוג של אני חושב אוטומט, הרגל. זהו, זה ככה למחשבות.
תודה רבה. עכשיו נצא לשיר קטן ומיד אחרי זה נעשה מערכון. סליחה לשאלה, אני שאלתי עם אלשבים אם היו יכולים לשאול מה השאלה, מישהו מקומנו, מה הם היו שואלים, והשאלות יגיעו ישר אחרי השיר.
אתם מזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער, הדס הנאורים.
חוויה ממש, ממליצה לך.
שלום לכולם, אז בוא נמשיך לדבר, עידו.
יאללה.
אז מה שאמרת על השביעי, היה לך פחד?
האמת שזה שאלה טובה. קודם כל, אני לא לגמרי זוכר, אני חייב להגיד. משהו בתוך כל המולה והבלגן שהיה בשביעי והסיטואציה הזאת גורם קצת לשכוח מה היה בכל השלושה ימים האלה, ובכללי גם השבועות הראשונים מרגישים כמו רכבת כזאת שנוסעת ב-300 קמ"ש ואתה לא יודע תמיד לשים את הנקודה על מה קרה איפה, יותר זוכר רגעים. אני יכול להגיד שזה בסוף עובר בראש, כי אתה רואה את התמונות ואתה מבין שאתה יוצא בסוף לקרב שאתה לא יודע להבטיח שאתה תחזור ממנו, אבל זה מחשבות שחולפות וממשיכות הלאה. זה לא נתקע בתוך הראש, כי כמו שאמרתי, ברגע שזה נתקע בראש, אתה לא באמת יכול לתפקד. אז אני חושב שבסוף לוחם חייב שיהיה בו פחד כדי שהוא יהיה חד. הפחד שומר עליך חד, שומר עליך מפוקס, ומצד שני הוא לא יכול לשתק אותך. אז זה איזשהו איזון כזה.
נתקלת ממחבלים בשביעי?
אז ספציפית בשביעי לא יצא לנו להתקל במחבלים. כמו שאמרתי, סעד זה היה יישוב שלא חדרו אליו. אז ספציפית איפה שאנחנו היינו לא היו מחבלים. אבל הרבה חברים, חברים מהיחידה, יצא להם.
מה משאיר אתכם מפוקסים? מה משאיר אתכם מפוקס בשעת פעילות?
אז שאלה טובה. אני יכול להגיד שבסוף, לאורך פעילות שאתה נמצא בה, בטח במלחמה בשנתיים האחרונות, שזה לא איזשהו מבצע מיוחד של כמה שעות, אתה נמצא בסוג של שגרה. אתה יכול להיות בתוך בית במשך שבוע, ואתה כל הזמן שומר בעמדה מסוימת ומתחלף מדי פעם. ויש כמה דברים, גם מבצעים שאנחנו עושים, כמו החלפות בתוך העמדות, אחת לכמה זמן, שזה ברמה יותר פרקטית. וברמה האישית, אני יכול להגיד שמה שעוזר לי להישאר מפוקס, זה להיכנס לאיזשהו זון מסוים. יש לי תקסים שאני עושה, לפני שאני נכנס לנשק לצורך העניין, שאני עובר ממוד אוף לאון, מה שנקרא. לצורך העניין, אני יכול להקביל את זה לאימון, ריצה, אז כשאני קושר את השרוך בנעל, אני מבין שאוקיי, עכשיו זה מתחיל. אז אני יכול להגיד לך שלצורך העניין, כשאני נכנס לנשק, אני שם את הכפפות ירי שלי. אז אני יודע, כבר הגוף שלי יודע, שכשאני עם הכפפות, אני במוד של להיות בפוקוס. וזה לאט לאט נטמע, אז זה ככה מה שאני יכול להגיד, כל מיני תקסים קטנים, שעוזרים לך להיכנס למוד של אני עכשיו במאני טיים.
יצא לך או למישהו מהצוות שלך לדבר עם מישהו מקיבוץ סעד על מה שקרה על השביעי?
האמת שאני לא חושב, אם קרה אז אני לא יודע, אבל לדעתי לא יצא לנו.
אם מישהו מצד שומע עכשיו את התוכנית, מה היית רוצה למסור לו?
קודם כל, שאני ברמה האישית מרגיש זכות גדולה שיכולנו בסוף להגיע ולעשות מה שאנחנו יכולים בתור לוחמים. זה הרבה פעמים זה קטן, אבל במסגרת של האירוע הנורא הזה שקרה לנו, ואני לא יודע אם זה מקומי, אבל גם להתנצל. בסוף אני בטוח שהאירוע הזה, זה האירוע אולי הכי גרוע, הכי נורא שקרה לנו כמדינה, מאז שהמדינה הוקמה, בטוח מאז יום כיפור, ולא היינו צריכים להגיע למצב שנקפוץ לצד בשעה 10 בבוקר ונרוץ לשם כדי שמחבלים לא יחדרו ליישוב.
מה עם המילואים שלך?
מה זה, מה איתם?
מה אתה עושה במילואים?
אז גם במילואים אני צלף. בעצם לטובת המאזינים, לאורך כל השנתיים האחרונות של המלחמה הייתי מילואימניק, לא הייתי לוחם בסדיר, ואני בעצם עושה עבודה שהיא די דומה למה שעשיתי בשירות הסדיר שלי, גם עם אותם אנשים. זהו, חוויה מדהימה.
אתה מרגיש שקיבלת משהו מהמילואים, מהיחידה?
אז קודם כל, אני יכול להגיד שמילואים זה מאוד שונה מסדיר. שאתה רואה דברים מסוימים בגיל 21, אתה רואה אותם אחרת בגיל 25, 26, 27, וזו חוויה שהיא מאוד מעניינת. לראות את הדברים בצדדים שונים, מה גם שאנחנו עושים מילואים עם חבר'ה שהם צעירים איתנו, בסדיר, בני 20, 21, ככה שזה מעניין לראות את ההבדלים. ואני אגיד יותר מזה, שלי בתור מאמן בחמש אצבעות, יצא ממש להילחם עם חבר'ה שהתאמנו בחמש אצבעות. אחד מהם זה גם טל לאט, זיכרונו לברכה, שנהרג בעזה מירי של צלף. הוא היה מתאמן בחמש אצבעות, לא מתאמן שלי, אבל הכרתי אותו אישית די טוב. ויצא לנו להילחם יחד במלחמה, וזו תחושה באמת יוצא דופן. זה ככה בקצרה על המילואים.
יש ערך ממגלן שאתה מנסה להוריש למתאמנים שלך?
אז דיברתי הרבה על הצוות, אני אנסה לדבר על משהו אחר כדי לגוון קצת. אני חושב שכמו שדיברתי קודם, שמגלן זו יחידה של אינני, של יהיו איפה שצריכים אותם, זה משהו שאני קצת, לא קצת, הרבה, מנסה להעביר כמה שאני יכול לחניכים שלי, מהמקום של להיות אנשים שמוצאים פתרונות ולא בעיות. יש הרבה אנשים שמוצאים בעיות, ספציפית גם בשנתיים האחרונות במדינה שלנו, אוהבים להגיד כמה בעיות וכמה רע וכמה יש וכמה הם צריכים, ואני, יש דבר שנקרא מיקוד שליטה פנימי. איפה אני משפיע? ואני מנסה ללמד אותם איך הם משפיעים על המציאות ולא מחפשים פתרונות בחוץ. אז זה משהו שאני חושב בא לידי ביטוי בצורה מדהימה ביחידה, שמלמדים אותך שאין דבר שאתה לא יכול לעשות בעצמך, בטח אם אתה חלק מצוות, בעיקר זה.
אתה מתחרט על זה שהתגייסת ליחידה מיוחדת?
אז ממש לא. אני יכול להגיד שעוד פעם לא עשיתי שירות במקומות אחרים, אבל היה לי את השירות הכי מדהים שיכולתי לבקש, ובעיקר, אני חושב, אני חוזר על זה פעם אחרי פעם, אבל 23 חבר'ה שהם באמת החברים הכי טובים שלי, זה הדבר שהכי קיבלתי מהשירות שלי. יותר מערכים, יותר מתחושת מסוגלות, זה אנשים, 100%.
מה מי שרוצה להתגייס ליחידה מיוחדת צריך לדעת לפני?
אז קודם כל הוא צריך לדעת שיהיה מאתגר. אין מה לעשות. זה מאתגר, זה הרבה פעמים קשה, אבל אחד שזה שווה את זה, זה באמת שווה את זה. הדברים שאתה מקבל ומרוויח מהשירות, הם עולים בעשרות מונים ואלפי מונים על הקושי ועל האתגר. אז זה דבר אחד. שתיים זה שבסוף עשו את זה לפניכם. זה הרבה פעמים נראה כאילו זה לא, זה בלתי אפשרי, עשו את זה לפנינו. ושלוש זה להאמין בעצמכם, באמת להאמין בעצמכם. אני חושב שבסוף בן אדם שמציב לעצמו מטרה ובאמת עובד בשבילה מאוד מאוד קשה, לא רק אומר שהוא מוכן לעבוד קשה אלא גם עושה דברים בשביל הדבר הזה, אין סיבה שהוא לא יגיע לדבר הזה, בין אם זה גולני או סיירת מטכ"ל או מגלן או סיירת צנחנים, זה באמת לא משנה.
מה היית אומר לחייל צעיר שבדיוק הרגע התגייס ליחידה מיוחדת?
שאלה ממש ממש טובה. אני חושב שאם הייתי חוזר לעידו בן ה-18 שהתגייס למגלן, הייתי אומר לו, אחד, שיעזר יותר בחברים שלו, זה דבר ראשון. ושתיים, זה לנסות כל הזמן לייצר את הגרף שיפור. כל יום להיות באחוז אחד יותר טוב. אני חושב שזה יכולת שסיגלתי לעצמי בשלב יחסית מאוחר במסלול, וכל יום להגיע, להבין מה עשיתי קצת פחות טוב ביום הקודם, להשתפר ליום הבא, זה בסוף, זה מראטון, זה לא ספרינט. זה מסלול ארוך, יש הרבה ימים יותר טובים, פחות טובים, והסיפור זה איך כל הזמן, כל הזמן, אתה מנסה להישאר בגרף של עלייה, זה בעיקר.
האם אתה חושב שצריך כושר קרבי לפני הצבא, בתור מאמן של חמש אצבעות, ובתור מישהו ביחידה מיוחדת?
אז אני חושב שכן, בתור בן אדם שלא היה הרבה בכושר קרבי לפני הצבא, הייתי בחמש אצבעות פחות מחצי שנה, ואני חושב שכן. אני אגיד למה בסוף אני נמצא בחמש אצבעות מעל הכל, כי זה מכין אנשים לחיים, לא רק לצבא. הצבא זה בסוף תחנה בדרך, אבל זה חלק מהחיים. ואני חושב שהמסגרות האלה, אני אדבר על חמש אצבעות, כי בסוף לא סתם בחרתי להיות חלק מחמש אצבעות, ולא מתנועה כזו או אחרת, כל תנועה שתהיה, זה כי תחנה הפיזית קל לעשות לבד. אבל יש משהו אחד בלעבוד כחלק מקבוצה, שאתה לא יכול לעשות לבד, לא משנה כמה קשה אתה תעבוד, שזה דבר אחד, ללמוד להיות חלק מצוות. ודבר שני, זה הסיפור הערכי. שהרבה פעמים זה שיש לך דמות שהיא בעלת ניסיון, שהיא יותר מבוגרת ממך, שהייתה במקומות שאתה רוצה להגיע אליהם, זה משהו שקשה לייצר לו תחליף לבד, בטח בתור נער בן 17, וזה הדברים שאני מצאתי בחמש אצבעות בתור בן נוער.
איך מרגיש שאתה מבין שמסתמכים עליך בפעילות מבצעית ובכללי?
אז תחושת אחריות מאוד גדולה. זה מרגיש גם, אני אומר, טוב, זה נותן לך ביטחון שסומכים עליך. ומצד שני, אתה מבין שיש לך הרבה משקל על הכתפיים, ושזה אחריות שצריך גם לעמוד באחריות הזאת, כי זה לא משחק.
לקח לך זמן להבין את זה, או שהבנת את זה ישר?
אז אני חושב שספציפית ביחידה שלנו, בגלל המסלול הארוך, לוקח יחסית זמן ארוך עד שאתה מגיע ממש לפעילות מבצעית בשטח, ואתה מגיע, כשאתה מגיע לנקודה, אתה מבין את גודל האחריות. אני חושב שבשביעי לאוקטובר ובשנתיים האחרונות, אי אפשר להשוות בכלל לעומת זמנים אחרים, את ההבנה של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, איזה אחריות יש לכל אחד מאיתנו הכתפיים כשאנחנו מחזיקים את הנשק, שמים את המדים ונכנסים לעזה, ללבנון, לסוריה, לא משנה לאיפה, אז זה מקבל משמעות שונה.
מה המשמעות בעיניך, אם כבר מדברים על משמעות של להיות לוחם?
אז אני באמת חושב שאין יותר דבר, אין דבר יותר קדוש מלהגן על המדינה. אני חושב שהמשמעות של להיות לוחם זה באמת לעשות את הדבר הכי קדוש שאפשר לעשות במדינת ישראל, יותר מכל דבר אחר. ואני באמת, אומרים הרבה שוויון בנטל, כן שוויון בנטל, אני חייב להגיד, בסוף מילואים אחרי שנתיים זה מורכב להגיע. לעצור את החיים, אני אומר עכשיו, גם בסיטואציה שאנחנו נמצאים, יכול להיות שיקרו לנו עוד פעם, אבל אני לא מרגיש נטל. שאני שם את המדים ואת הנעליים, והולך לפגוש את החברים הכי טובים שלי בעולם ביחידה, אני מרגיש זכות, באמת זכות. זהו, אז באמת, משמעות אדירה.
זה גם מצב אותך באיזושהי צורה אחרי הצבא?
לגמרי. אני חושב ש... זה לא אחת הסיבות, הסיבה העיקרית שאני עושה היום את מה שאני עושה, שזה בסוף להתעסק בחינוך, זה בגלל שגדלתי כלוחם, וכשאתה גדל כלוחם לא אומרים לך תתעסק באיך אתה מרוויח או מה אתה, אלא איך אתה תורם החוצה. ולגמרי, זה ייצב, אני חושב, חלקים מאוד מאוד גדולים ממי שאני היום, זה אולי התחנה בדרך שהכי ייצבה אותי בתור בן אדם, ונתנה לי יכולות וערכים ו... תחושות.
איך אתה שם את הרגש בצד שאתה מגיע לפעילות מבצעית או לכל דבר בצבא?
אז אני אקביל את זה רגע לספורט, כי הרבה פעמים קל יותר להבין מהמקום הזה מאשר מהמקום הצבאי. אני חושב אני אגיד את זה אחרת קצת. כשהגעתי לפעילות המבצעית הראשונה שלי בתור לוחם, אז עשינו איזושהי פעילות שלא נדבר עליה קונקרטית, אבל נבין שזה לא היה בארץ. ולקראת פעילויות כאלה עושים תרגילים לפני. והרבה פעמים חושבים אתה מתכונן לפעילות, אז התרגיל ירגיש אחרת מהמציאות, כשזה באמת יקרה. ואז פתאום הגענו לחלק המבצעי עצמו, וזה הרגיש בדיוק אותו דבר. ואני חושב שיש משהו בזה שאתה מתאמן כל כך הרבה זמן למשהו ספציפי, שהרגש לא כל כך תופס מקום. אני חייב להגיד, לא זכור לי סיטואציה שבה הרגשתי שהרגש הפריע לי לתפקד בתור צלף, בתור לוחם. כי שוב, אתה מתרגל את זה כל כך הרבה פעמים, שזה נהיה כבר פשוט חלק ממך.
האם יש משהו שתרצה להעביר למלשבים ובכללי, למה שמחשב עכשיו?
כן, אז אני אגיד שלפחות מבחינתי, זה סופר לא מובן מאליו, שיש חבר'ה בני 17-18, שבשנת 2025 במדינה, שגדלים על שנתיים של מלחמה, שיש כבר, אם אני לא טועה, 904 נופלים במלחמה הזאת, ובוחרים להגיע ועדיין לחפש להיות בשירות משמעותי, ביחידות הכי קרביות שיש. ואני אגיד שאני פשוט גאה, באמת כאילו גאה בכם, מצד אחד זה מה שמצופה, ומצד שני איזה זכות אדירה לעבוד עם נוער כזה.
אז סיימנו עם השאלות, האם יש משהו שתרצה לומר?
אני אגיד קודם כל שתודה שהזמנתם אותי. אני באמת מרגיש שאמרתי הרבה פעמים, אבל זכות להגיע לדבר. בטח שאני יודע שהפודקאסט הזה מגיע לבני נוער. ודבר שני שאני אגיד זה שאני באמת מלא תקווה. באמת מלא תקווה, אני אופטימי. בנוגע לעתיד של המדינה שלנו, בעיקר בגלל שאני עובד עם בני נוער, כמוך, כמו החבר'ה שאני פוגש בחמש אצבעות, וכשאני נכנס לחדר, כמו המכינה שהיית בה, או לקבוצות שאני מגיע אליהן בחמש אצבעות, ושואל, חבר'ה, מי רוצה לעשות שירות משמעותי, או שירות בתור לוחם, ומרימים את היד 99% מהאנשים, אז לי זה לא נתפס. ואני יודע שכשיש לנו נוער כזה, ויש לנו דור כזה, אז אין שום סיכוי שיש פתרון אחר מזה שננצח. ואני באמת מאמין בעם שלנו, במדינה שלנו, ויש לי זכות גדולה לעשות את מה שאני עושה, להגיע לדבר כאן היום. תענוג אמיתי.
תודה רבה שהגעת.
תודה לכם.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.